השונות של אמרנו בסוף שאפשר שקיימים כאן מסלולים שונים. אמרנו ביום חמישי שהסוג הראשון של מסלולים שונים זה לדבר על רמות שונות, רמות שונות של כוונה. והבעיה כמובן הסתירה ברש"י בדף קוף ג' ודף ע"ה. פתרונות כבר ראינו, חילוק בין מלאכות שונות, הרמב"ן, אז הוא אומר לפי רש"י, אומר כיוון שלא ניחא לבדף ע"ה, הוא יעשה באופן שלא ימות, ואם כן זה לא פסק רש"י. משהו מאוד מחודש, לא משתמע כך ברש"י. לכן הבאנו בסוף השיעור את הדרך של רב אשר מילוניל, שמופיע אצל כמה חכמי פרובנס, שיש בעצם שלוש רמות של פסק רש"י. יש פסק רש"י דניחא ליה, שם הוא חייב. יש פסק רש"י דלא אכפת ליה, לא אכפת ליה, וזה מלאכה שאינה צריכה לגופה, וזה תלוי במחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון. ויש פסק רש"י שלא טוב לו, שקשה לו, ואז גם לפי רבי יהודה פטור משום מקלקל. מעניין מאוד שהוא משווה למקרה של גומה ואין צריך אלא ליפה. הוא בסוף מייחס את הדברים לרש"י בדף ע"ה. נראה לי שצריך לומר שהוא הבין שכוונת רש"י במתעסק, הכוונה למקלקל, ושהוא השתמש במילה הזאת מתעסק בגלל שכך זה בסוגיה לפני כן בדף ע"ה. זה קשה. כך ברביו, לא רק באור מועיד, גם ברביו. הוא אומר שדברי רש"י על הקושי במיטת החילזון נצטרכו לפי רב יהודה. שוב, סוגיה שם עוסקים לפי רב יהודה. בסוף דבריו הוא אומר שאולי רש"י יתכוון לכך. קצת קשה לומר. אבל זו הגישה של האור מועיד. זה הזכרנו בקצרה ביום חמישי. מה שרציתי להוסיף לזה היום זה דברי המאירי. המאירי גם מדבר על זה, זה מובן. המאירי חכמי פרובנס. אבל מה ששונה אצלו, הוא מביא את הקטגוריה של קשה לו בצורה שונה. איך זה שונה במאירי? א', מותר. לא רק שפטור, גם מותר. ובאמת, יש את הצד אחר בדין פסק רש"י שהוא מותר לכתחילה לרבי שמעון, ביהודה פטור, והוא כשהמלאכה נגררת ממנה קשה לו, דרך מה שכתוב פרק כלל גדול, כמה דין בני שנה, צפי, עדים ולאי וכו', מה הוא לא מזכיר בכלל, המאירי? מקלקל. הוא לא אומר שזה מקלקל, כמובן שזה מותר ולא פטור. ונראה לי שאפשר לומר לפי המאירי שיסוד הפטור כאן הוא שיש כוונה נגדית. בדרך כלל כדי לחייב בשבת צריך להתכוון. יש חידוש שגם בלי כוונה זה פסיק רש"י כאילו אוקיי. אבל מה קורה כשבן אדם לא רוצה את זה? הוא מתכוון, עושה את המקסימום שלא יהיה. יש פה חידוש שכוונה נגדית מותר. אפשר להשוות את זה, שוב, זה לא דומה בכלל, אבל להשוות את זה לחידוש המפורסם של הר"ן בקשר למצוות צריכות כוונה. יש בכלל בש"ס שאלה האם מצוות צריכות כוונה או לא צריכות כוונה. אנחנו פוסקים ככל הנראה שמצוות לא צריכות כוונה, אבל הר"ן מחדש בכמה מקרים שאם בן אדם יש לו כוונה לא לצאת, למרות שלא צריך כוונה לצאת, אם יש לי כוונה לא לצאת, אני לא יוצא, יהיה בכל מתאים. אז כך גם כאן, אולי לא צריך כוונה למלאכה ומספיק פסק רש"י, אבל כשיש כוונה שלא יקרה, אז זה מותר. כל זה קשור לרמות השונות של דעת. ניחא ליה, לא אכפת ליה, קשה ליה. היום בעיקר נדבר על האפשרות שיש חילוק בין תחומים שונים, וזה לא אפשרות, זה משהו שקיים בראשונים וקיים באחרונים. ומה שמעניין כאן הוא שמוציאים את אותו החילוק אבל בכיוונים הפוכים, וזו השאלה בעצם. יש הלכות שבת ויש כל התורה כולה, ואנחנו מוצאים את שאלה הדבר שאינו מתכוון במקומות אחרים בתורה. מי ששם קליים ולא מתכוון ליהנות מהם, מי שנזיר שחופף את ראשו ולא מתכוון להוריד שיער, דבר שאינו מתכוון, זה קורה שניחלה לא ניחלה. אז כאמור, מוצאים חילוקים בשני הכיוונים. ודווקא הכיוון שאולי מובן יותר, זה שבשבת צריך יותר כדי להתחייב. למה זה מובן שבשבת נצריך יותר? נצריך יותר. כי יש כלל נוסף, ולכן משה. וכך זה מובן, חילוקו של הראש. אני מניח שכולם ראו את זה בסוף הפרק ה-14. כך גם פרן שם, שהוא אומר שלא צריך חניך עליה בכל התורה כולה. החידוש הזה של האורך, בדרך אגב, הראש גם לא כל כך מקבל את האורך. הראש אצלנו, בדף ק"ג, דוחה דברי האורך גם בשבת. אבל שם, בסוף הפרק הבא, אפילו אם יש צורך מניח עליהם שבת, זה רק בשבת ולא בכל התורה כולה. וכך ברן, כאמור, וזה מובן. שאל מה שאני חלק, קשור למלאכת מחשבת, צריך אני חלק ולא מספיק שזה פסיק ראש. כך אנחנו מוצאים שם. ומה שמעניין הוא שמוצאים את זה גם בכיוון ההפוך. ויש הרבה בסיס לחילוק הזה בכיוון ההפוך, למרות שלא מוצאים את זה בקשר לענייננו בראשון. מה הבסיס לכך? אז בואו נראה את הגמרא בבבא קמא דף ס"ח. גמרא מאוד חשובה לענייננו. דיון שם, פרק הכונס, זה על מצב של ליבה וליבת הרוח. מדובר במזיק של אש, וזה קורה על ידי הרוח. זה שאלה אם בן אדם מחויב על ידי הרוח, לא מחויב על ידי הרוח. מה שואלת, מצאנו מלאכת זורה בשבת. בן אדם רוצה להפריד את התפועה מהמוץ, הוא זורק באוויר והרוח מחלק, מפזר. רש"י אומר, כי ארמין הזורע ברוח מסייעתו, שאתה חייב על זה. הנימין לעניין שבת. דמלאכת מחשבת עזרה תורה. אבל אך הגרם הבעלמו וגרם הנזקים. מה שמחודש כאן הוא, שפה אתה מתחייב על מעשה שלא בדיוק המעשה שלך. מבחינת המעשה לא עשית. בענייני נזקים זה גרמה. אתה לא חייב בנזקים, אז למה אתה חייב בשבת? כי יש לך כוונה לעשות את זה. זאת אומרת, כפי שאומרים, שחוסר כוונה יכול להיות בסיס לפתור בשבת, כשיש כוונה, זה יכול להיות סיבה לחייב בשבת, למרות שאתה לא חייב במקומות אחרים. You live by the כוונה, אני יודע את הכוונה. או הפוך. פטור בגלל הכוונה, ויכול. לפעמים אתה חייב בגלל הכוונה. הראש מגביל מאוד את היסוד הזה רק למלאכות מסוימות, וזה מובן לשיטתו. אבל תוספות בסנהדרין דף חובב רואה את זה ככלל. זה החשיבות של תוספות שם. שאני גבי שבת מלאכת מחשבת עשרה תורה, והיא מתאבדה מחשבתו. בן אדם מתכוון למשהו ברור שאתה צריך לעשות מעשה. בן אדם שישב שם חיבוק ידיים ויוצא שמשהו יקרה ולא יעשה כלום, אף אחד לא יחייב אותו על הדבר הזה, כי אי אפשר לחשר את המלאכה הזאת אליך רק עם כוונה. אתה צריך להיות מעורב. אבל ברגע שאתה מעורב במעשה, למרות שלא עשית מעשה שלם, זה שיש לך כוונה זה מספיק כדי לחייב. וכך אנחנו מוצאים בעוד הקשר בספחים דף ממזיים על בסיס המשנה שם. יש שאלה, בואו נגיד שיש כהנים שונים שעובדים בקורבן, האם המחשבה של אחד שלא עושה את העבודה יכולה לפסול את הקורבן? זה נקרא מחשבת אחר. מה שם עושה חילוק מאוד מעניין, אומר שגם אם בקורבן זה מועיל, בשבת זה לא מועיל. בשבת מחשבת האחר לא מועיל. למה? בשבת צריך את המחשבה של מי שעושה את הפעולה. זה לא סתם צורך במחשבה, זה צורך במחשבה כמגדיר את הפעולה. על בסיס כל זה, רב חיים מחלק בכיוון ההפוך מהראש. הוא טוען שהפטור שלו מחלק שייך רק בדרך כלל בכל התורה כולה, ולא בהלכות שבת. בואו נראה את רב חיים בפנים, ואז מסכם בדינים שלנו. ואך נראה, תהנך שני דינים חלוקים עם יסוד דינה מידם. זה בדין דבר שהיום מתכוון, העיקר תלוי בכוונתו ורצונו. בואו נבין את מה שהוא אומר. כוונתו ורצונו. ואפילו אם יודע בוודאי שיעשה הדבר והוא עושה את הדבר בדעת, מכל מקום תלוי בכוונתו ומתכוון לזה או לא. יש הבדל בין דעת וכוונה ורצון. הייתי קורא למילה דעת מודעות. בן אדם מבין שזה מה שיקרה. כשהוא עושה משהו שהוא סקרה, שהוא יודע שזה מה שיקרה כפי שהרמב"ם אמר. אבל הוא לא רוצה את זה, הוא לא מתכוון לזה. לא מספיק. בכל התורה כולה צריך כוונה, צריך רצון, צריך באופן עצמי. יש מעשה, צריך רצון כדי שזה יקרה. וכמבור להן בפסחים דף מפה, הנאה הבאה לאדם בעל כוחו, הבאה מה מותר במסורה, קיבלו לב כמכוון, אפשר דרבי שמעון דאז לבת הכוונה, כל ים לבליגי דרסון. הרי דאף אגב שיודע בוודאי שמגיע לו ההבנה, ההנאה, וכל מקום מכוון אסור, ואימן מכוון שם. שאין כן בדין מלאכים עכשיו כשהוא מדבר בשבת אין יסוד דינו תלוי כלל בכוונה ורצון, כי אם בדעת שעושה את המלאכה במודעות בהבנה שאתה עושה מלאכה וזהו יסוד הדין את המלאכת מחשבת שיעשה את המלאכה, פה משתמש במילים אחרות, לא בכוונה ורצון, בדעת ומחשבה. ופה הוא מביא כמה גמרות שאין בכיוון הזה. הוא אומר, במקרים האלו לא נעשה את המלאכה בדעתו כלל, והיינו משום דזהו עיקר הפירוש למלאכת מחשבת. המלאכה תהיה נעשית במחשבה בדעת. ולפי זה נראה חלק הבא. בפסיקרי שנבואה בגמרא דמות זה אפשר מתחייב. לדעת אורך, וזה עדיין דווקא בניחלי, חלוק לזה דין מלאכת מחשבת, מדין דבר שאינו מתכוון בכל. דבר שמתכוון זה, הוא מתכוון לכל התורה כולה. זאת אומרת, בכל התורה כולה יש דין נוסף. צריך מעשה וצריך רצון שזה יקרה. בפסיק ראשי, אם זה לא ניחל, אין לו רצון. בשבת, המטרה, התפקיד של הדת, של המחשבה, זה להגדיר את המלאכה. מלאכת מחשבת. לזה מספיק מודעות. לא צריך כוונה רצון. לא צריך ניחל. ולכן צריך מחשבת העובד, לא מחשבה של מישהו אחר. ולכן כשאני עושה מלאכה מעשה חלקי, אבל אני מתכוון, מלאכת מחשבת יכול גם ליצור את המעשה מאיפה שלא היה. אז זה חידוש רב חיים, פשוט יש לו בסיס בגמרות שלפניכם, ונפקא מינה לענייננו לעניין סיפורי שזה לא מיכלי, למרות שהראש חילק בכיוון ההפוך, הוא מחליק בכיוון הזה על בסיס מקורות שמתייחסות לעיקרון הזה גם לפניו. בכל מקום מה שמי בסוגיה הזאת זה לא רק חלק ב' וג' בקשר לדין סגרשי, אלא גם הבנת סוגייתנו והניחוד של סוגייתנו והתפקיד המיוחד של דעת בסוגייתנו לעומת סוגיות אחרות. אוקיי, בואו ניתן מבוא לסוגיה שאנחנו נתחיל למרות השם מחר. המשנה בקוף ג' עמד א', המשנה הראשונה מתייחסת לחורש, וזה אפילו בימים האחרונים, שבוע האחרון בעצם. המשנה השנייה בקוף ג' עמד א' מתייחסת לכותב. ופה יש לנו שורה של משניות. יש פה המשך בדף בקוף ד' עמד ב', ואז בקוף ה' עמד א', בעצם שער הפרק בענייני הכותב. המשנה הראשונה, הכותב שתי אותיות. ככה הפתיחה גם במשניות הבאות, בואו נראה בקופתה לנובד, הכותב שתי אותיות, וכך בקופי המנהל, הכותב שתי אותיות. בעצם זה המשך של המשנה בדף עין ג', בואו נסתכל שם שנייה בדף עין ג'. כידוע, המשנה החשובה בסוף עין ג' המנהל, שמתייחסת לכל המלאכות, הזורע, חורש, הקוצר, מאמר, דש, זורע, בורר, תוכן, מרקד. בואו נמשיך הלאה לשורה הראשונה של השורות הרחבות. המאבד את אורו, הממחקו, המחתכו, והכותב שתי אותיות. הדבר הראשון ששמים לב זה שמזכירים פה את השיעור. רוב המלאכות, לא כולם, רוב המלאכות לא מזכירים את השיעור. האמת היא שהמקום הראשון שמזכירים את השיעור זה בקשר לעושה שני בתי ניר. אוקיי? זה כמה שיעורות לפני כן. בתור זאת שואל, העושה שני בתי ניר, צריך לפרש? למה פירש כאן, הוא ועורג, הוא ופוצע, הוא ותופה, הוא וכותב, שיעור תפני בשער? למה מזכירים פה את השיעור? זה רשימה של המלאכות. טוב, מה זה אומר לכם? כנראה שהשיעור במלאכות האלו יותר מהותי, יותר מרכזי ממלאכות אחרות. ברור שזה שייך לרצף של הפרק שלנו שעוסקת בעניין השיעור. חוזרים לכותב, ושוב לא רק במשנה בדף קוד ג', בכל המשניות האלו כל דיון מתחילים הכותב שתי אותיות ככה 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 ככה. כמובן כל משנה כאן בקוד ג' על הקופה מתייחסת לסוג אחר של שאלה. אם נתחיל מהסוף, קופה ימד א', הכותב שתי אותיות בשתי עולמות, אחת שחרית ואחת בין הארבעים, שאלה כאן בעת מידה יש צירוף בין האותיות במצב שאתה כותב אותם בזמנים שונים. בקוף תל אמרו אתה כותב שתי אותיות בהלן אחד לעומת משלבה, אבל כתב בדיו בסב בסקרה בקומוס בקום כתום, במה כותבים את האותיות, החומר של האותיות ושל של הנייר, על מה כותבים את האותיות. כל זה כדי שנחזור למשנותינו קוף ג' עליו, הכותב שתי אותיות בין בימינו בין משמאלו, זה דין, דין בישון, בין משם אחד בין משתי שמות, בין משתי סמניות, שאלה מה זה שתי סמניות, יש פה גרסה מעניינת של הבח, כן? מה הבח אומר? לא סמניות אלא סממניות. מה זה עושה לי? מכל לשון חייו, זה אתה מכאן. אמר רבי יוסי לא חייבו שתי אותיות, שוב הוא מדבר שתי אותיות, אלא משום רושם שכך כותבים על קרשי המשכן לידע איזו בן זוגו. אוקיי, אז מה? טום טום, תדע החיוב רק משום רושם, אז מה? כאילו מה ההלכה? כאילו מה אתה בא ללמד? אמר רבי יהודה אמר רבי יהודה מצינו שם קטן משם גדול, שם משימון ומשמואל נוח מנחור דם מדניאל גד מגדיאל. מה היחס של רבי יהודה? קודם כל רבי יהודה נראה קשור למה? ראשית המשנה, למה הוא מובא אחרי רבי יוסי? ובית, זה לכאורה מה שאתה נקרא, מה הוא אמר? בין משם אחד, בין משתי שמות, הכל ככה, לא? אנחנו צריכים להבין את היחס בין התנאים השונים אלה במשנה. ושוב, מה זה מלמד אותנו על כתיבה? ויש פה כמובן את הגמרא, יש פה שתי גמרות, חלק בשון כאן מתייחסת לישירות למשנה, בשלומה לימין, חייב, שותר כתיבה וככה, לשמאל המים. הגמרא השנייה, על רבי יהודה, נביאה ברייתא ארוכה שממשיכה לתוך קוף ג' עמוד ב', יש בסוף קוף ג' עמוד ב' סוגיה מפורסמת על כל מיני רמזים של האותיות, מי שמכיר, בכל מקום. יש שם יש לנו עבודה השבוע, המשנה הזאת בסוף קוף ג' עמוד א' והגמרא מתחילים מחר את השם, נכון?